אתם מאזינים לדאטה קהל, הפודקאסט שמספר את הסיפור של החברה החרדית דרך נתונים.
לי קוראים יעקב מתן, ואני מגיש את הפודקאסט הזה.
ואני דבורה וידמן, סוציולוגית, חוקרת ומידענית במכון נתוני אמת.
שלום דבורה.
שלום וברכה.
נתחיל מקצת רקע. עולם הישיבות הוא אחד הדברים היקרים ביותר לנו כקהילה חרדית. ערך לימוד התורה נמצא בראש סולם הערכים, וכל ילד חרדי מתחנך מגיל אפס לצמוח ולגדול לאדם שלומד תורה. זה מתחיל בזה שבתלמוד התורה מלמדים בעיקר תורה, וככל שמתקרבים לגיל הכניסה לישיבות, מצטמצם הזמן שמוקדש ללימודי חול, או אפילו נעלם לטובת לימוד תורה במלוא הרצינות הראויה. תורה זה אומר בעיקר גמרא. הרבה דברים נאמרו על מגמות ותהליכים שפוקדים את החברה שלנו, בעיקר בשנים האחרונות. אפשר לדבר על, אבל אפשר גם לשאול את בחורי הישיבות עצמם מה הם חושבים, ולברר באופן בלתי אמצעי את החוויות, הרצונות והתחושות שהם מרגישים בתור בחורים שלומדים בישיבה. אז איך אספנו את הנתונים האלה? במכון נתוני אמת נערך סקר הישיבות הגדול. בסקר הזה השיבו עליו 432 בחורי ישיבות, ועוד 474 בוגרי ישיבות.
סך הכל, ענו לנו על הסקר 906 משיבים.
ונתונים מעניינים מרכזיים שממש אפשר לראות ככה לפני שנתחיל לדבר באמת על, על הסיפור של הדברים. הסקר שאל את בחורי הישיבות, האם אתם בחרתם ללמוד בישיבה? מה הם ישיבו על זה?
81% אמרו שהם, כן, הם למדו או שהם לומדים בישיבה מתוך בחירה חופשית, מתוך רצונם. ואני חושבת שזה נתון שכדאי לנו לשים אותו מול העיניים כשאנחנו מדברים על שינויים או מגמות בחברה. זה אחד הנתונים המעניינים ביותר בעיניי. קודם כל זה חוויית הבחירה. אנחנו פה כי בחרנו להיות פה.
בהחלט, ובמיוחד לאור מה שהצגנו בפתיחה של הפרק הזה, שבעצם אנחנו כחברה מחנכים את כל הילדים ללכת וללמוד תורה כשהם גדולים. אז לכאורה אפשר היה לחשוב שאולי התחושה היא שכולם אולי מוסללים או על אוטומט ואין שם איזה ממד של בחירה. וכן, כששואלים את בחורי הישיבות עצמם, 81% אומרים, כן, אנחנו בחרנו, ואנחנו לומדים בישיבה מתוך בחירה חופשית, שזה מאוד מעניין. נתון נוסף שאנחנו רואים, זה 74% מספרים שמרגישים עונג בלימוד. הם פשוט נהנים ללמוד תורה, וזה גם נתון מעניין, פשוט מכלי ראשון לשמוע את זה.
כן, אני יכולה להגיד שבתור אימא לבחור ישיבה, אז השאלות האלה הן שאלות ש שמחתי לקרוא אותם. אנחנו חינכנו, אנחנו שלחנו את הילד לחיידר ולישיבה כמובן, אבל לדעת שבחורים שנמצאים שם חווים את חוויית הבחירה, הרצון, חוויית הטעם בלימוד, זה מידע חשוב. זה מידע שלנו כהורים, כמבוגר האחראי שבתמונה, זה
זה מספר את הסיפור באמת בצורה שהיא ככה אופטימית ומשמחת. עכשיו, יש כאן שאלה נוספת. את אמרת שאת כאימא לבחור ישיבה, אז באמת, הסקר גם שאל שאלה נוספת, מי הדמות החשובה ביותר בישיבה?
כן, אז כאן אני הייתי באמת רוצה להגיד שאני הצגתי את עצמי בתחילת הפודקאסט הזה בתור סוציולוגית, מידענית, חוקרת, אבל אני קוראת אותו בסופו של דבר, עם כל הנתונים והסטטיסטיקות, אני קוראת את זה בעיניים של אימא, ואני חושבת ש המידע שמי חשוב מי חשוב לבחורים, מי חשוב לילדים שלנו, הוא מאוד מאוד מרתק, הוא מאוד חשוב. ובישיבה קורה משהו שהוא בעיניי מתקשר לחוויית הבחירה. יש חוויה של עצמאות, יש חוויה של קבוצת שווים, יש חוויה של אנחנו ביחד. זה שקבוצה של זה חברה של צעירים, זה חברה עם הרבה כוחות ואנרגיה, והם מספרים איך הם עצמם באיזשהו מקום מובילים את עצמם.
ממש ככה, אני חייב לומר שגם בתפיסה שלי כבוגר ישיבות, למדתי בישיבות ליטאיות, שזה באמת, אפשר לומר שישיבות הליטאיות מובילות את הקו הזה של חברת לומדים, ובעקבותיהם גם אנחנו רואים את זה אצל קהילות חסידיות וספרדיות, שמסתכלים על המודל הזה שאומר, קודם כל לימוד תורה, זה הדבר הכי חשוב, את מיטב שנותינו נשקיע לבנות לעצמנו איזושהי קומה רוחנית איתנה, ועליה נניח את כל החיים שלנו, כך שגם אם בעתיד הולך בוגר ישיבה לעולם העבודה, הוא נוטע את השורשים שלו על אותה קומת בסיס של מספיק שנים איכותיות של לימוד תורה. עכשיו, מה שמעניין, לגבי הדמות החשובה ביותר בישיבה, אז זה הנתונים. מה הם דיווחו?
אז אולי נכניס רגע כאן את שאלת העצמאות של בחורי הישיבה, ואני אגיד שעולם הישיבות הליטאי, בעיניי, אמנם אני לא גדלתי בישיבה, אבל גדלתי במשפחה מאוד ישיבתית. אז עולם הישיבות הליטאי, הוא מוביל את הקו של הכוח של הבחורים עצמם, הכוח של הצעירים שמקדישים את חייהם לתורה, הוא כוח עצום. ופה אנחנו רואים את הנתונים של הדמות המשמעותית ביותר בישיבה, בשביל בחור ישיבה זה החברותה שלו, ואחר כך חברי החדר שלו.
כמה זה במספרים?
במספרים 72% אומרים שחברותה זה דמות חשובה ביותר, ואחר כך 64% מציינים את חבר החדר. זו שאלה שאפשר לענות עליה כמה תשובות, כי זה מבחינתנו סביר שבחור יאמר שיש לו כמה דמויות חשובות, ולכן אפשרנו לו לבחור יותר מאפשרות אחת.
זה מעניין. ומה לגבי, את אומרת פה חברותה, את אומרת פה חבר חדר בישיבה, מה עם הרבנים או שיבה, משגיח, כאילו, איפה הם בתמונה?
הצוות חשוב מאוד לבחורים. מבחינת הבחורים, הם ציינו אותם אחרי החברים, ובאחוזים, הרמים קיבלו את הציון של 57% בחרו אותם כדמות משמעותית, וראשי הישיבה, 55%. זה בערך, במונחים של סקרים זה לא הבדל גדול.
נכון, זה די דומה. אפשר לומר שרמים וראשי ישיבה, הרם והראש הישיבה, מקבלים את ה-50% ומשהו, שזה, 57-55%, שזה משמעותי, זה מכובד מאוד. לאחר מכן המשגיח. את יודעת, בעולם הישיבות, לפחות הדמות של המשגיח, אם אנחנו באים ללמוד תורה ולשבת ללמוד תורה, התפקיד של המשגיח הוא יותר העניין של המוסר והמידות וההליכות, הדברים שהם לא בהכרח לימוד תורה. וזה יצר מין כזה, מין תפיסה כזאת, לפחות בישיבות שאני גדלתי בהן, של איזשהו חבר, שנכון, המשגיח בהיררכיה הוא אחרי הרם והראש ישיבה, שהם התורה, הם הדבר האמיתי. המשגיח ככה יותר עוטף ויותר ככה דמות שיותר רכה. ובאמת אפשר לראות כאן שהבחורים עצמם אומרים, כן? במדרג שהם מציינים כדמות המשמעותית יותר בישיבה, המשגיח לא נמצא במקום מספיק גבוה. לא יודע אם אפשר לומר דבר כזה ביחסית, כי זה נתונים יבשים, אבל זה ממש מעניין להסתכל על זה באופן אובייקטיבי.
אני לא יודעת איך משיבות שאתה גדלת בהם או חווית את זה אתה, אבל איך שאני שומעת מהבן שלי
מציבית הגבולות.
אז חוויית המשגיח היא כחוויית מי ששומר שלא נמצא מהקווים, או מי ששומר על משמעת, סדר, מציב את הגבולות. ובדרך כלל אנחנו, אני חושבת שזו תופעה כלל אנושית, כשמישהו מנסה להציב לנו את הגבולות, מטבע הדברים אנחנו פחות מחבבים אותו.
הרבה בדיחות משגיח נכתבו על זה. אני כן חייב לומר שאני, בתקופה שלמדתי בישיבה, אז באמת חוויתי כמה סוגי משגיח, משגיח גדול, משגיח קטן, מכנים אותו מקק, כן, משגיח קצת קטן, והוא באמת משגיח על הגבולות של הדברים. מצד שני, אני זוכר מאוד מאוד לטובה דמות אחת מרכזית, אני יכול להזכיר אותו בשמו, אפילו הרב אהרון גולובנזיץ, שהוא היה דמות מאוד מאוד משמעותית, הוא היה תלמיד של רבי לופיאן, הוא היה מבוגר, לצערי הוא נפטר לפני כמה שנים, ואני זוכר מאוד אותו כדמות הכי משמעותית עבורי בישיבה, בגלל שהדמות שלו לא הייתה משגיח שגרתי. אפשר לומר שהוא כמעט ולא התעסק בגבולות, כפי שאת ציינת כתפקיד המשגיח, כפי שהוא נתפס, אלא הוא ממש התווה דרך ועסק בהטמעה של רעיונות עמוקים ואפילו נשגבים לגבי המהות של האדם. אפילו לא של הבחור ישיבה, של האדם.
אני חושבת שזה דמות של משגיח של תנועת המוסר, שתנועת המוסר עיצבה, ואנחנו הכרנו עוד דמויות כאלה בעולם הישיבות. והם תמיד היו, אני חושבת, המיעוט. כלומר, פה ושם יש ישיבות עם איזו דמות של משגיח, לא מקק, לא משגיח קצת קטן, אלא משגיח מאוד גדול, שהוא מעצב, שהוא מעורר השראה, נותן איזה חזון, איזו תפיסה גדולה. ובחורים זוכרים דמויות כאלה לשנים ארוכות.
כן, יש, אתה יודע, דמויות שאפילו קוראים המשגיח בלי לומר, וכבר יודעים שהשם הזה, רמי חודוש, אנחנו מדברים, רב דון סגל.
רב דוב יפה.
כן, ממש ככה, ואלו דמויות שבהחלט, אתה יודעת, שווה אפילו להתרפק בנוסטלגיה על הדמויות האלה, ואני בטוח שגם היום, בתוך עולם הישיבות, יש דמויות כאלה, ואנחנו עוד נשמע עליהן.
אני בטוחה, רק יכול להיות שכשבחורים כאן, בסקר שלנו, 38% ציינו את דמות המשגיח, אז דמות המשגיח שעמדה להם מול העיניים הייתה יותר קלאסית ואולי יותר ממשמעת.
זה מעניין. אני כן חייב לציין כאן נתון, את יודעת, אולי איזוטרי במונחים של סקרים ונתונים, אבל יש גם את הדמות של הטבח. הסקר כן. שאלת הבחורים לגבי הדמות של הטבח, עד כמה היא משמעותית, ו-12% השיבו שהטבח בעיניהם הוא הדמות החשובה ביותר בישיבה. אני לא יודע אם ענו את זה בהומור או שענו את זה ברצינות, אבל באמת יש כאן 12% שענו את זה.
אני אענה על זה כסוציולוגית, ולסוציולוגים אין חוש הומור באופן כללי. אז אני אתייחס לזה רגע ברצינות. אוכל זה דבר נורא חשוב בחיים שלנו. אנחנו קוראים ושומעים ומנסים לעשות, הרבה מדברים בתוכניות דיאטה על אכילה רגשית ועל נגד אכילה רגשית, ולמה אוכל לא צריך להיות רגשי. אני לא מקבלת את זה. אוכל זה דבר רגשי, הכי רגשי שיש. ובסופו של דבר שבחור נמצא בישיבה ולפעמים בסביבה הישגית, תחרותית, דורשת, מחפש איפה להתנחם, הגיוני שהוא יחפש את זה במטבח.
זה מעניין. אני אוסיף על זה עוד משהו, שוב, מזיכרוני בשנות לימודיי בישיבה. המטבח תמיד היה המקום שבו אתה יכול למצוא מה לעשות, גם כשקשה לך קצת להחזיק את באמת המשימה כל כך, כל כך חשובה ואינטלקטואלית ואינטנסיבית עוד של ללמוד תורה, מה שנקרא, לעשות שטייגן כל היום. אז במטבח תמיד יש שם מישהו, כן, בדרך כלל זה הטבח, ואפשר לעזור לו, אפשר לדבר איתו ולשוחח איתו. זה כאילו, מצד אחד, הישיבה הרי יש לה כמה תפקידים. התפקיד שלה אחד, לפחות כפי שאומרים אותו, הוא להצמיח בחורים, גדולי תורה, יהודים טובים, רוחניים, יראי שמיים. זה תפקיד אחד חשוב ברור. והתפקיד השני הוא תפקיד נגטיבי, כלומר, הוא תפקיד שהוא על דרך השלילה להגן ממה שיש בחוץ, תיבת נוח. ולפי התפיסה הזאת, אפילו אם אתה לא עושה כלום בישיבה, תהיה בתוך הישיבה ותהיה מוגן מכל הדברים השליליים שיש ברחוב או בחוץ, שהולכים ומתגברים כל יום, כפי שאנחנו רואים, הפוסט מודרנה מספקת לנו מספיק עיבוי של האתגר הזה שנמצא מחוץ לאותה תיבת נוח. והסיפור של הטבח בישיבה, יכול להיות שהוא מספר גם את הזווית הזאת, כן, אני עדיין בתוך תיבת הנוח, אני פשוט בקומה של הדברים האחרים שהם לא תורה, ואני מוגן מ... הסכנות של הרוחניות שיש ברחוב.
זו תפיסה מעניינת. היא מתחברת לשאלה הנוספת ששאלנו בחורי ישיבה. מה הם חושבים על ההתמודדות עם הנושא של הטכנולוגיה? איך הצוות מתמודד עם, כל הנושא של טכנולוגיה מתקדמת, אינטרנט?
מעניין, כי השאלה מנוסחת בצורה כזאת, האם אתם חושבים שההתמודדות של הצוות מותאמת למציאות?
כן, נכון.
השאלה
בעצם אומרת האם הם, האחראים עליכם, המבוגרים שבתמונה, מתמודדים בצורה נכונה לדעתכם כצעירים עם נושא הטכנולוגיה, והתשובה של 61% מהבחורים הייתה שלא, הם חושבים שהצוות לא מתמודד עם הנושא של הטכנולוגיה. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. זה לא שהם חושבים שצריך להכניס אינטרנט לישיבה ולכן ההתמודדות לא בסדר. כלומר, זה לא שהם היו רוצים לראות אינטרנט נגיש להם, או שהם היו רוצים להיחשף ומצטערים שלא מאפשרים להם. כי כששאלנו אותם, האם וכמה לאפשר אינטרנט מסונן, מפוקח, בצורה זהירה, אפילו...
בתוך הישיבה?
לא, בחוץ הישיבה.
אפילו מחוץ הישיבה.
בחוץ הישיבה, אפילו בין הזמנים. אז התגובה הייתה לא. התגובה הייתה, אל תאפשרו. 55%, זאת אומרת, זה למעלה ממחצית מהמשיבים, טוענים שאינטרנט, אפילו מסונן, אפילו מפוקח, אפילו הוא מזיק. עכשיו, אני רוצה לציין שמשהו מאוד חשוב, הם ענו לנו על זה בסקר מקוון. הם ענו לנו זה כי הם נמצאים שם כבר, והם עדיין אומרים, אל תאפשרו. יש פה איזה זיהוי של הסכנה, זיהוי של ההזדהות עם תחושת החשש, ובמקביל תחושה ש... המבוגרים בתמונה לא נותנים להם כלים להתמודד.
שזה מאוד מעניין, כי מצד אחד יש את הסיפור של אסור מותר, כן? אסור אינטרנט, מותר אינטרנט וכולי, מה בפנים, מה בחוץ, זה סיפור אחד. אבל מצד שני יש גם, בוא נתמודד עם זה, בוא נחנך לזה. כלומר, בעצם, אני קצת רואה כאן בנתונים האלה, איזושהי בקשה, כי אנחנו רואים מצד אחד שהבחורים אומרים, אנחנו לא חושבים שהצוות מתמודד נכון, רואים אותם למציאות. מצד שני אומרים, אנחנו לא רוצים שיהיה אינטרנט. גם לא אינטרנט, רוב הבחורים לפחות לא רוצים אינטרנט, גם לא מסונן. אז מה זה אומר בעצם? איזה סוג של בקשה שאני שומע אותה בין השורות, אולי אני טועה, תתקני אותי. בבקשה תחנכו אותנו, תדברו איתנו על האתגר הזה. תתייחסו לדבר הזה. תבינו שהוא כאן, ותבינו שאנחנו כצעירים מתמודדים איתו.
אני מסכימה איתך, זה קריאה לעזרה.
סופר מעניין, וטוב, אם מישהו מקשיב לנו עכשיו ויש לו השפעה, אז אולי הגיע הזמן באמת לדבר על הדברים האלה, על התמודדות, כי באמת בסוף בחור יוצא לעולם מתוך הישיבה, ובעולם עצמו יש אינטרנט. והדרך להתמודד בצורה נכונה עם האתגרים של האינטרנט היא פשוט לדבר על זה ולחנך לאיך כן ואיך נכון. דוגמה מעניינת שאני נתקלתי בה, זה איזושהי חוברת שראיתי לפני כמה שנים, של האדמור מקרלין, שבה הוא ממש מפרט על הדרך הנכונה לשימוש באינטרנט. שזה נורא הקסים אותי והפתיע אותי בו זמנית, כי באותה תקופה, אני מדבר לפני 5 או 6 שנים, התפיסה הייתה, אסור אינטרנט. אוי ובוי להגיד את המילה הזאת, ופתאום מגיע האדמור בעל שיעור קומה, הוא אומר, יש דרך של כן. הרי אנשים יצטרכו את זה לעבודה, אנשים יצטרכו את זה למידע, או להסתדר, או לבירוקרטיה, או ללא משנה למה, הם יצטרכו את זה. ואני אגיד לכם, איך דעת תורה חושבת שצריך להשתמש בדבר הזה? אני חושב שיותר ויותר אנשים מבינים שעדיף לחנך באמת לאיך כן, יותר מאשר להתעלם, כי אם מתעלמים זה לא פותר את עצמו.
אני זוכרת את החוברת הזאת של האדמור מקרלין, אני יכולה להגיד שנתרמתי ממנה באופן אישי, כאדם שמשתמש בכלי טכנולוגיה, אפילו לא כאם ולא כמחנכת ולא כדור העתיד, ולא כל המילים שאנחנו תמיד אוהבים לזרוק עליהם את ההתמודדות. לא, אני עצמי, מהאינטרנט שאני נחשפת אליו. אבל אני עדיין חושבת שזה שהבחורים מרגישים שהם לא מקבלים מענה, זה בגלל גודל האתגר פשוט. לא בהכרח צוות הישיבה לא חשב על זה אף פעם, או שעכשיו הוא מבין שהבחורים קוראים לו לעזרה. אני חושבת שהאתגר הזה של אינטרנט, טכנולוגיה, זה שווה פודקאסט בפני עצמו ללא ספק. הוא אתגר מאוד גדול, הוא אתגר שמאתגר את החברה החרדית, באופן ש... לא יודעת אם היה עוד אתגר. השוואה היחידה שיש לי, אולי לסדר גודל של האתגר הזה, זה הציונות בזמנו. אבל זה לא משהו שיהיה קל לענות עליו בענף אצבע.
אפרופו פודקאסטים ובחורי ישיבות, אני לא יודע אם יש לנו מספיק נתונים עדיין על זה, כי ראיתי כן שיש סקרים ומחקרים שנעשו כאן במכון נתוני אמת על הרגלי צריכת פודקאסטים בקרב הציבור החרדי, אבל אני כן יכול לספר כאזרח פשוט, שבתקפת הקורונה, אז היה לי אולפן, ככה שיצרתי בו פודקאסטים, והאולפן הזה היה מוקם במודיעין עילית, ויום אחד אני מקבל שיחת טלפון מכמה בחורים מאחת הישיבות הליטאיות החשובות בירושלים, והם מאזינים לפודקאסטים. איך הם מאזינים? הם בבית של מישהו יש מחשב, נכנסים לאתר ספציפי, מורידים כ-MP3 את הקובץ, מעבירים לנגן ושומעים בישיבה. הם שומעים פודקאסטים כלליים על היסטוריה, על כלכלה וכולי. ואז הם אמרו, רגע, למה שלא נעשה בעצמנו פודקאסט על סוגיות? ממש, לקחת חבורס, סוגיות תלמודיות, ולעשות אותם בפורמט כזה, כמו פודקאסט, כמו עושים היסטוריה, אז אמרו, עושים שטייגן. זה נורא ריגש אותי ככה, הייתי איתם וזה, התחלתי לערוך להם, בסוף זה לא הסתייע משום מה לצאת לאור, אבל...
פרק ממש... אחד אתה חייב להעביר לי לשמיע.
אוקיי, יש לי מוקלט פרק אחד, וממש את ראית אצלם, זה קצת מחבר לי את הנתונים כאן, מצד אחד, מודעות. הבחורים מונחים עם שתי רגליים על הקרקע, הם יודעים מה קורה בעולם, הם צורכים תוכן איכותי, הם בחורים ברמה, כן? מצד שני, הם נורא נורא מחוברים לישיבה, והטעם בלימוד, אחד הדברים שאמרו לי שהמטרה שלהם בדבר הזה, אומרים, אנחנו ממש מתענגים על הלימוד, אנחנו אוהבים ללמוד, אנחנו רוצים שכל אזרח, כל אדם במדינה הזאת, יוכל להרגיש את הטעם בלימוד. וזה היה נורא נורא מרגש, כאילו, הם התייחסו מאוד בכבוד לדברים, ולסוגיות, אבל אמרו, בוא ננגיש את זה בשפה ישראלית.
זה ממש מעניין. זה מרתק בעיניי.
אוקיי, אז אני, מיד אחרי הקלטה, אני אעביר לכם את הפרקים שכן הקלטתי ולא פורסמו.
אולי נשמיע קטעים נבחרים.
מי יודע?
אני רוצה לשאול אותך על הבחורים האלה, שהיום נמצאים בעולם הישיבות, חווים את הטעם בלימוד, וגם נחשפים באיזשהו מקום לישראליות. מה הם מתכננים לעשות כשהם יגדלו? יש לך מושג? הם רואים את עצמם כאבריחים לעתיד, לעד ולנצח נצחים, הם מתכננים לצאת לעבוד. אני אגיד לך גם את הרקע לשאלה הזאת.
אוקיי.
כי תוך כדי שאתה מספר לי על בחורים ששומעים בזמנם הפנוי רשת עושים היסטוריה, וואו, אנחנו מה זה עושים להם פה פרסומת?
בסדר. לפחות שישלמו משהו. כן. אם הם שומעים אותנו.
נעביר להם לשמיעה אולי.
אני יודע.
אז אני נזכרת ב... אני לא רוצה להסגיר עכשיו את כל החינים שלי לפי הסדר, זה לא הוגן אם אני אתחיל לספר את כל הסיפורים מאחורי הקלעים. אז בחור מצוין בישיבה מצוינת במרכז הארץ, שהם מתאמנים בשעות הפנאי למבחני הכניסה לאינטל.
וואו.
מבחני הכניסה לא אלגוריתמים, זאת אומרת, לא על בסיס ידע קודם, אלא על בסיס היגיון, חשיבה, פתרון בעיות. ו...
לא יודעת, מה מקור הידע שלהם? איפה הם לוקחים את ההכנה?
אני לא ראיתי את הספר שהם עובדים איתו. הבנתי שזה ספר שמלקט שאלות שנשאלות ברעיונות עבודה אמיתיים, בכניסה במבחני כניסה. עד כמה שאני מבינה מבחני כניסה למשרות, יש בהם שני סוגים של מבחנים. יש את המבחנים שבודקים ידע ספציפי, תעסוקתי, ידע שלמדת אותו באוניברסיטה, שזה בעצם סוג של מבחן. ויש מבחנים שבודקים יכולות וכישורים. מבחנים שבודקים יכולות וכישורים, הם לא מתבססים על ידע קודם, הם מתבססים על היכולת שלך.
על פוטנציאל, קצת דומה לפסיכוטכני שעושים.
כן, זה אותם כלים. שוב, קוראת על זה, לומדת על זה, מכירה את נושא התעסוקה היטב. זה מבחנים שבודקים פוטנציאל ויכולות. פוטנציאל ויכולות, יש גם על בחורי ישיבה, ויש להם ביג טיים, פוטנציאל ויכולות. ושם, ואם זה... סוג של בילוי לשעות הפנאי.
רגע, אבל את שאלת אותי, האם הם מתכננים להמשיך להיות אברכים?
כן, אז אותם בחורים שסיפרו לי על המבחני...
על התחביב המוזר הזה?
לא, מוזר, תחביב מקסים בעיניי.
ממש מוזר, אני בשעות הפנאי שלי קורא ספרים מעניינים. לא ספרים של הכנה למבחני אינטל, אבל בסדר, נו, נניח לזה.
טוב, אולי זה עניין גם של... הם רגילים כל יום לעסוק באתגרים אינטלקטואליים. לפחות בעשר השנים הקרובות הוא מתכנן להיות אברך, מי שסיפר לי את זה. אגב, הוא גם סיים שס, הוא בחור מצוין והוא מועמד, אחלה מועמד לשידוחים, אם יש לכם הצעות וכולי.
אז תשאירו לנו כאן בתגובות הצעות לשידוחים, שזה מעניין מה שאת אומרת. כלומר, יש איזשהו, אני מסתכל שנייה על בחורי הישיבות שבהם הפרק שלנו עוסק. בחורי הישיבות היו ויהיו כנראה מאז ומעולם אנשים רחבי אופקים. אנשים שמבקשים להרחיב את הידע ואת האופקים שלהם בכל דבר, בלי שום קשר לזה שהם מתכננים להמשיך להיות אברכים.
נכון, מסכימה.
זה מזכיר לי משהו נורא מעניין. אני זוכר שהייתי גר פעם בברחפל, במודיעין עילית, ויום אחד נסעתי, אני זוכר שנפטר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, וטוב, נסעתי עם אותו ריק, לקחתי את הילדים שלי מהחיידר, ואז אמרתי, טוב, אני מעלה טרמפיסטים. עלה, אברך, תלמיד חכם, גדול ומוערך מאוד. ובדרך התפתחה לנו שיחה נורא נורא נחמדה, שורה נהניתי ממנה, כי את יודעת, זה שיחה בלתי אמצעית, כמו שאנחנו מנסים קצת לעשות עכשיו, אבל באמת שיחה בלתי אמצעית עם אברך ששקוע הרבה שנים בלימוד תורה, והוא סיפר לי שהוא לומד ערבית בשעות הפנאי שלו.
וואו, זה קלאסי, אתה יודע כמה אנשים שאברכים או בני ישיבה לומדים ערבית בשעות הפנאי? אני אוכל לתת לך רשימה של כמה שאני מכירה.
אז אני ממש הופתעתי. כי זה לכאורה משהו שהוא לא, אני יודעת, לא כל כך שיבושי, הייתי אומר, למרות שאולי כן, אבל יש פה משהו שמספר על הצורך הזה בלהרחיב אופקים, להרחיב ידע.
אני יכולה לתת לך רשימת נימוקים ששמעתי. אחד זה להבין את השכנים, אחד זה לזהות מפגעים פוטנציאליים. מה זה שהם יכולים לדבר עלינו ואני לא יכול להבין, זה מסוכן. ועוד משהו שזה פשוט נחמד. ערבית דומה במבנה שלה לעברית ולארמית. לבחורי ישיבה יש תשתית מאוד טובה ללמוד ערבית, ותשתית קצת פחות טובה ללמוד אנגלית. אגב, כאילו...
מעניין. אבל אני דווקא לא רציתי להתמקד בסיפור של ערבית. ערבית כדוגמה אני רוצה לקחת אותה. כי בסוף, את יודעת, ערבית גם עוזרת לנו למשל להבין כתבים מסוימים שהרבם כתב והלכו לאיבוד בתרגום.
נכון.
אבל בסוף יש פה איזה... לא יודע, איזה open-mindיות כזאת, שהיא מאוד מאוד מוערכת, והיא מאוד מזכירה לי את הדור שלמד איתי בישיבה לפני לא מעט שנים. וזה משהו שאני, אתה יודע, יודעת, אני כאילו חושב שזה חוד חנית כזה, כי יש את הרבה נוהגים להתייחס באיזשהו ציניות לדיבור הזה, שמי שלמד בישיבה יכול לפצח כל אתגר, מי שלמד יבומס כל דבר קטן עליו. אני אומר, בוא נתייחס לזה שנייה באופן שהוא רציני. אדם שעסק כל ימיו או רוב שנותיו בלמידה, ובפיצוח סוגיות אינטלקטואליות, באמת, 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 הוא מתפתח באיזשהו ממד אינטלקטואלי, שבפרט מציינים שהם נהנים מהלימוד, ושהם מחוברים לישיבה, ושהם מרגישים שהם שייכים ונטועים במקום הזה, אני יוצא אופטימי מהדבר הזה.
אני אחזיר אותך למבחני הכניסה לאינטל, שבחורי הישיבה היקרים שסיפרתי עליהם מקודם, עסוקים בהם בשעות הפנאי. הם יכולים להתמודד יפה מאוד עם המבחנים שבודקים פוטנציאל וכישורים. אין להם שום סיכוי להתמודד עם מבחנים שבודקים ידע.
נכון, נכון. ולכן, כשהם באמת יבואו, נגיד, יודעת מה, כעבור אותם 10 שנים שהם היו אברכים, שהם ציינו שהם רוצים לשבת וללמוד, שזה באמת הרבה וזה מוערך, הם יבואו באמת להשתלב בעולם ההייטק. אני מניח שיהיה להם קשה, אבל את יודעת, זה סיפור כבר לפרק בפני עצמו.
אני חושבת שאנחנו קצת שאלנו את זה פה. לפחות נגענו בזה.
מה?
כששאלנו אותם, האם להכניס לישיבות הכשרה מקצועית לבחורים שמעוניינים בזה, 44% אמרו שהם מתנגדים, כאן בסקר הזה. כנגד זה, כנגד 44% שמתנגדים, אני אגיד שבסקר אחר אנחנו שאלנו, האם אתם מסכימים שבחורים שחושבים לצאת לעבוד בעתיד, מתישהו, אחרי החתונה, האם כדאי שהם יעברו הכשרה מקצועית בשעות הפנויות שלהם? אז בסקר ההוא, שזה היה סקר לכלל האוכלוסייה החרדית, גם גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, לאו דווקא בחורי ישיבות, בסקר ההוא 60% הסכימו. זאת אומרת, 60% אמרו כן, אנחנו חושבים שבחורים שבעתיד מתכננים לצאת לעבוד, צריכים להתחיל לחשוב על זה כאן ועכשיו. אז יש לנו כאן את שני צידי המטבע, 44% כאן בסקר שלנו שמתנגדים, 60% בסקר ההוא שבעד. פחות או יותר, זה שתי נקודות מבט.
סופר מעניין. נסכם בנקודות?
כן. אז נקודה הראשונה שלנו הייתה חוויית הבחירה, ואני חושבת שזה סופר חשוב. בחורי ישיבה נמצאים בישיבה כי הם רוצים, כי הם חווים את הרצון שלהם כמשהו משמעותי בחיים שלהם, לא מכריחים אותם, לא קשרו לידיים ורגליים. יש איזו מתפיסה כזאת של כורח. וזה פשוט לא. החוויה שלהם היא חוויה של רצון ושל בחירה, ומשמח לא פחות זה אותם 74% שחווים גם חוויה של טעם בלימוד. נקודה שנייה, משמעותית ומעניינת, בחורי ישיבה מוזנים אחד מהשני, הם חבורה של ביחד, הם חבורה של צעירים שבעלי מוטיבציה ומחזקים זה את זה. הדמויות החשובות ביותר זה החברותה וחברי החדר, הצוות חשוב מאוד אבל במקום השני. לגבי שאלת הטכנולוגיה, בחורי ישיבה חווים את ההתמודדות עם טכנולוגיה כאתגר, הם מרגישים, 61% מהם מרגישים שצוות הישיבה לא מצליח לתת להם מענה, הם מתנגדים לאינטרנט בישיבה. חשוב לי להגיד, הם חווים שלא מספיק מענה, לא בגלל שהם רוצים שהאינטרנט יהיה בפנים, אולי בגלל שהם רוצים שהאינטרנט יהיה בחוץ, או שהם רוצים כלים להתמודד עם מה שבשבילם בעצמם מהווה איום.
אבל באופן כללי הם חושבים המענה שהצוות של הישיבה נותן להם בהתייחסות לחינוך להתמודדות עם האינטרנט, לא מחובר למציאות.
לא, חסר להם. הם רוצים יותר.
אוקיי.
ודבר האחרון, שאלת ההכשרה המקצועית כבר בשנים האלה, היא נתונה במחלוקת. יש לי פה 44% מתנגדים, ובסקר אחר 60% שמסכימים. רואה כאן נתון שהדור הצעיר חושב עליו, עסוק בו, מאתגר אותו, עם חוויית הטעם בלימוד, עם הרצון להיות בישיבה, הם עדיין גם מסתכלים קדימה, ומבינים שאתגרי הפרנסה כבדים, והם שואלים איך משלבים את זה.
מעניין, וזה די ככה מספר את הסיפור ששאלת את הבחורי ישיבות האלה, אמרו לפחות 10 שנים אני רוצה לשבת ולהיות אברך, שזה קצת שונה מפעם, שאמרו כל החיים,
וואו, זה ממש שונה. זה ממש שונה, כי אני חושבת שבחור בסדר גודל הזה, שגמר ש"ס בעיון, שהוא בחור טוב בישיבה טובה, אם הייתי שואלת לפני 20 שנה, אני חוזרת לדור שאני גדלתי בו, הייתי שואלת לפני 20 שנה כזה, בחור, מה אתה מתכנן לעשות כשתהיה גדול? מה זאת אומרת? אני אהיה בכולל. זה שתי אלה בגיל 40, מן הסתם גם כן.
סופר מרתק. אוקיי, אז הגענו לסיום. זמן לומר תודה לך, דבורה וידמן, שערכתי איתי את הפרק הזה וגם הגשת אותו.
ותודה לך, יעקב.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד כאן. כמובן שאפשר למצוא אותנו באתר נתוני אמת, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם רגילים להאזין לפודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרק הבא.